שלום לכולם, אנחנו רוצים ללמוד היום פרשת כי תבוא. ספר דברים, אני חוזר בכל פעם שאנחנו לומדים פרשה מספר דברים, הוא ספר שונה משאר ארבעת החומשים, ארבעת הספרים, שהחידוש שלו שהוא שונה את התורה, משנה תורה, שונה את התורה בפעם השנייה. זאת אומרת, עיקר עניין של ספר דברים זה לא לחדש לנו תוכן שלא הכרנו. הדברים פה ברובם הם חוזרים על מאורעות וציוויים שהיו גם בספרים הקודמים, אלא הרעיון זה איך אנחנו חיים בתוך העולם שלנו את דבר אלוקים. כן, הפסוק אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, איך אנחנו שומעים את דבר השם דרך העולם האישי שלנו. מה הכוונה בעולם אישי? לא הכוונה היא בפרטיות האגואיסטית, אלא לחוות את הדברים עד הסוף. אני חוזר על העיקרון הזה, כי הוא עיקרון שדעתי הוא הכרחי בשביל ללמוד את ספר דברים. האם בן אדם שהוא נמצא עכשיו נפגש עם דבר השם, אלה הדברים אשר דיבר השם, האם הוא מסתכל על הדברים מבחוץ, האם הוא מפתח איזו עמדה נפשית קרירה, מה שאנחנו מכנים עמדה נפשית אקדמית, חילונית, זאת אומרת, יש פה עולם שהוא חומר, בסדר, בתוך עולם החומר יש גם רגשות, כל מיני כימיקלים שמתפרקים ויוצרים לנו תחושות, יש לנו כל מיני תובנות מופשטות, אפילו סוג של חוויות רוחניות, אבל שכולם, כל עניינם זה סגור בתוך המערכת של העולם הזה, ומכיוון שכך, אני עומד כצופה מהצד ומנסה למקסם את החוויות שלי בעולם הזה, ואני כל הזמן משקיף. אני כל הזמן מביט על הדברים, בוחן מה מוצא חן ביניי, מה לא מוצא חן ביניי. או שאדם מבין, אחת דיבר אלוהים, יש את דבר אלוהים, אבל יש את שתיים זו שמעתי. אני נמצא עכשיו בתוך אירוע, אני חי אותו עד הסוף. כי כאן הקדוש ברוך הוא פוגש אותי. ומכיוון שכך, כל יכולת העמידות, החוסן הנפשי, היכולת לחוות דברים עם כל הכאב שבהם ועם כל הקושי שבהם, ולשמוע מה הקדוש ברוך הוא, מה דבר אלוקים רוצה ממני, זה כאמור הרעיון של ספר דברים. אנחנו פרשה אחרי פרשה רואים זוויות אלה ואחרות של מפגש עם המציאות, איך אדם פוגש את המציאות בתוך עולמו שלו, איך דבר אלוקים נפגש איתנו. אז ראינו את זה בפרשת כי תצא, הפרשה האחרונה, כי תצא למלחמה על אויביך. כאשר אדם ניגש למלחמה, איך הוא מוצא בתוך המלחמה אשת יפת תואר, איך אדם מוצא את הנקודה, קשור גם לפרשת ואת חנן, למצוא חן, למצוא את הנקודה החיובית, הנקודה שיוצרת לנו את נקודת המושק בתוך כל מציאות שלא תהיה, גם מציאות של מלחמה, וזה יוצר עמדה נפשית של רחמים, דיברנו, היכולת של הסבלנות, לראות איך המציאות מתקדמת לאיתה, כן, בתת. עכשיו, פרשת כי תבוא, אנחנו מדברים על זה מזווית קצת שונה. כן, כבר אתם רואים מהמילים כי תצא וכי תבוא. כי תצא זה וייב נפשי של יציאה החוצה, של איזה סוג של התנגשות, של התחככות. כי תבוא זה משהו שהוא יותר פנימה. כן, אתה בא למשהו, אתה לא יוצא מעצמך, כן, ונלחם באיזה מקום זר, אלא אתה בא למקום שהוא בעצם המקום שלך. אתה בא לארץ ישראל. איך נפגשים עם ארץ ישראל? איך באים לארץ חדשה? כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך ונחלה וירשת וישבת בה. פרשת כי תבוא עוסקת במספר נושאים. הראשון, שאשר הציווי, אנחנו מתחילים בפשט כמו תמיד, הקדוש ברוך הוא מביא את עם ישראל לארץ ישראל, דבר ראשון יהיה ציווי, לקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך ושמת בתנא, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. יש לנו פה את מצוות הביקורים, כאשר אדם יש לו תבואה חדשה כל שנה, הוא מביא ביקורים. יש איזה כמובן הזה הרבה סעיפים הלכתיים, כמה ואיך, אבל לוקחים את ראשית התבואה, את הפירות הראשונים, ומביאים את זה לבית המקדש, ומגיעים לכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוקיך, כי באתי לארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. אז זה כאמור התחילת פרשת כי תבוא, ואז בפסוק י"ב אנחנו מתחילים על נושא נוסף שהוא על אותו הקשר, מעבר לביקורים אדם גם צריך להביא מעשרות, כי תחלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית, שנת המעשר, ונתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסבאו. מעבר לביקורים שאדם מביא למקדש, אדם גם צריך לתת מעשרות, מעשרות חלק העשירים מהתבואה, חלק נותנים את זה ללוויים, חלק נותנים את זה לגר, ליתום, לעניים, תלוי באיזה שנים, גם מהלך שלם שאדם לוקח מהפרי עבודתו, ומעניק את זה לשם שמיים. וכאן התורה מספרת לנו שכאשר אדם מביא את המעשרות, הוא גם אומר איזה סוג של תפילה, סוג של וידוי. הוא מגיע לכהן ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא אכלתי בעוני ממנו, לא בארתי ממנו בתמה ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בקול אדוני אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. ככה קראתי לשיעור הזה. עשיתי כל מה שיכולתי. בסדר, זה הרעיון של פרשת כי תבוא. עכשיו אמרנו, איך אדם בא לבצע את המשימות שלו פה בעולם הזה? עשיתי ככל אשר ציוויתני. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. אז זה כאמור הנושא השני של וידוי מעשרות. ואז בפרק כ"ז בפרשת כי תבוא, יש לנו חזרה על הברית שקראת השם עם בני ישראל בכניסתם אל הארץ. כבר דיברנו על זה בפרשת בחוקותיי בסוף ספר ויקרא, וכעת חוזרים על זה, שהוא אמרנו זה ספר דברים, תמיד משנה תורה, אנחנו שונים את הדברים, איך הם נספגים אצלנו. והברית אומרת שעם ישראל עמדו, חצי מהשבטים עמדו על הר גריזים, חצי מהשבטים עמדו על הר עבל, ואז התחילו להגיד שברכות על הר גריזים, כן, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף, בנימין, ואז הלוויים אומרים את המקרה של הברכות, וכל העם חוזר על זה, ואחרי זה אומרים את הקללות, וגם כל העם חוזר על זה. אז זה ממש תופס את רוב פרשת כי תבוא. ההבדלים המרכזיים, אנחנו לא נחזור פה על הכל, אבל ההבדלים המרכזיים בין הברית שנאמרת פה בפרשת כי תבוא, לבין הברית שנאמר פרשת בחוקותיי, זה שני הבדלים מרכזיים. הבדל אחד, שפרשת בחוקותיי זה נאמר בלשון רבים. וכאן בפרשת כי תבוא, הברית נאמרת בלשון יחיד. כן, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותה, ואמר כל העם אמן. כן. והיה אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך, לשמור לעשות כל מצוותיך, ונתנך השם אלוהיך העליון על כל גודל הארץ, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה. מדובר בלשון יחיד. הבדל נוסף, שבפרשת בחוקותיי, הפירוט נקרא לשל הברכות והכללות הוא די מאוזן. ופה בפרשת כי תבוא, יש כמה ברכות, אבל רוב מוחלט של הפסוקים בברית הזו, הם מדברים דווקא על הכללות. יש פה ממש, יש כאלה שקוראים את זה בלחש, את הפסוקים האלה. זה ממש פירוט של דברים איומים ונוראים שיקראו במידה ולא נעמוד עם ברית השם, וככה זה גם מסתיים. בפרשת בחוקותיי זה מסתיים בטוב, זה מסתיים כאילו שהשם לא ישכח אותך, תמיד גם שתהיה במקום בארץ מצרים וכו', השם תמיד יפדה אותך וכו'. פה פרשת כי תבוא זה מסתיים הכללות בכללה. איך זה הולך? כן, וישיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותו, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות ואין קונה, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכל בני ישראל בארץ מואב. לא נעים, זה נקרא. פרשת כי תבוא, משאירה אותנו עם טעם חמצמץ בפה. טוב, אז מבחינה כרונולוגית, בניגוד לפרשיות אחרות, שככה אנחנו צריכים להתאמץ, להסביר את הקשר בין הנושאים, פה יש לנו מכנה משותף פשוט, שעם ישראל, לפני הכניסה לארץ ישראל, מקבל פה ציוויים, כן, להביא ביקורים, להביא מעשרות, וברית של הכניסה לארץ. אבל אנחנו מנסים תמיד למצוא את הנקודה, את העומק, שפרשת כי תבוא מדברת אלינו עכשיו, לא רק מה שהיה בעבר. וכאן, כאמור, אנחנו צריכים לדייק במה שהתחלנו. כי תבוא אל הארץ. אדם מגיע לארץ חדשה. ארץ חדשה זה לא רק במשמעות של כיבוש ארץ ישראל לפני 3,500 שנה, שאדם בא לארץ חדשה. אדם מתחיל שנה חדשה. פרשת כי תבוא נופלת לנו תמיד באזור ראש השנה. אנחנו מתחילים שנה חדשה. אדם מתחיל מערכת חדשה. אדם מתחיל כיתה חדשה, נכון? שלום כיתה א'. יש לכל אחד את השלום כיתה א' שלו. באופן טבעי, כאשר מתחילים שנה חדשה, אדם חש סוג של התחדשות. סוג של השנה, אני הולך לעשות את זה. שנה שעברה היו בעיות, היו קשיים. שנה, הכל יהיה טוב. תחושת ההתחדשות הזו היא באה לידי ביטוי למשל בעבודה רוחנית. השנה שעברה, חטאנו, עשינו, נפלנו, אבל השנה אני מקבל על עצמי שאני אעמוד בזה ועמוד בזה ועמוד בזה. תחושה מאוד טובה. השנה, אם תשימו לב, אנחנו מעבירים עכשיו את השיעור, ערב ראש השנה תשפ"א, אחרי שנה כמו שנה תשפ"ד, התחושה הזו של ההתחדשות היא פחות נמצאת בנפש. אנשים מסתובבים בימים הללו עם פחות ברק בעיניים מאשר בחודש אלול לפני שנה או לפני שנתיים. המציאות שעם ישראל נמצא בעכשיו היא מציאות שהיא נדמת כמבוי סתום. מלחמה שלא ברור הסוף שלה. כל יום יש תחושה שהעסק רק מסתבך והולך לו. וזה באופן בלתי נמנע, משפיע על בן אדם, גם אגב ברמה הטכנית. אנשים, לא ברור להם שנה הבאה מה יהיה, נהיה במילואים, לא נהיה במילואים. אני שומע אנשים שבאמת לא יודעים, שצריכים להחליט, כן ללכת על הנושא הזה, כן להתחייב פה, כן להזמין עסקים. העסק פה מאוד מאוד לא צפוי. אבל זה יותר מזה. יש איזה... לא רק רמה טכנית, תחושה ש... מי יודע מה יהיה שנה הקרובה? לא. מילא זה יוצר איזה סוג של שפיפות. באים בארץ חדשה במבט אגמומי בעיניים. אומרת התורה, והיה כי תבוא אל הארץ. דורשים חכמים, והיה לשון שמחה. בתנך, יש שתי צורות פתיחה לפרשיות או ספרים. אחד זה והיה, השני זה ויהי. ויהי, אומרים חז"ל, זה לשון צער. ויהי בימי אחשוורוש. חז"ל דורשים את זה שויהי זה לשון וי, לשון כאב כזה. טוב, או גם, זה לא רק ברמה הפילולוגית, אלא והיה, יש פה את שם השם בסוף, והיה זה בחילוף אותיות שמו של הקדוש בו. והיה לשון שמחה. יש פה אמירה לדורות, פרשת כי תבוא, ספר דברים. שאתה בא לארץ חדשה, אתה אמור להיות מלא שמחה. שמחה, כפי שאנחנו כבר מסבירים בהרבה שיעורים. אנשים קולטים ששמחה, בתרגום של היום זה רגע כזה של התפרקות, של בידור, של איזה, כן, בידור, להתבדר ברוח, להיות בעמדה כזו של לשכוח מהכל, להגיד שהכל טוב ולנסות להשתמש גם בכל מיני אמצעים, החל באלכוהול וכלה בהמשך, בנושאים שיסיחו את דעתנו. זה לא השמחה שאנחנו מדברים בתורה. המילה שמח זה צירוף של שתי מילים. שמוח. להבין. מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים בארץ החדשה הזו?
מה קורה שאנחנו באים למקום חדש? ככל שאדם יותר מבין מהמוח, מהלימוד, מהתורה, מה המשמעות של מה שהוא עושה, הוא גם עומד בפתחה של הארץ החדשה, מלא שמחה. לא משנה בכלל מה קורה מסביב. כשאדם עומד בפתח השנה החדשה, הוא מביא ביקורים. מה זה ביקורים? ביקורים זה מלשון בכור. בכור זה התוצר הראשוני. התורה, גם דיברנו על זה בהרבה פרשיות בהקשרים אחרים, התורה מלאה בהתעסקות עם בכורים. החל בכל מיני מאבקי בכורה, שעוד דרינו בספר בראשית, עשיו, יעקב, יוסף, האחי, מי הבכור? זה ממשיך מכת בכורות, שזה הדבר שמוציא את עם ישראל ממצרים, בסופו של דבר, המכה הכי טראומטית. וזה ממשיך, אנחנו רואים פה בתורה, יש המון דיני ירושה, ראינו רק פרשה הקודמת, כן, בנים, בין בכור של הסנועה, לעומת הלא בכור של האהובה, הבכור מקבל פי שניים. עכשיו, אנחנו היום פחות מרגישים את זה, כאילו, בכור מבחינתנו היום, זה סטטוס שכמעט חסר משמעות בחיים שלנו. התורה לא רואה את זה ככה. חוץ מזה שכל דיני הירושה זה הבכור, גם בתפילין, שימו לב, בתפילין שלנו, יש לנו קדש לי כל בכור פטר רחם, כן? זה הפרשיות שעוסקות, שצריכות להיות כל הזמן על ליבנו ועל מוחנו. הרעיון של הבכוריות זה ההתחדשות הראשונית. כאשר יש לך משהו בכור ביד, ילד חדש כמובן, הילד הראשון שנולד, ובמקרה שלנו, הביקורים הראשונים, הפירות הראשונים שעבדת עליהם כל השנה. אני שוב חוזר, אנחנו היום לא בחברה חקלאית, אז ממילא גם כל הקטע הזה של התחדשות חקלאית לא מטריד אותנו. אנחנו, ברוך השם, חיים בתקופת שפע כזו, שבכל עונה בשנה אתה יכול להיכנס לסופר ולקחת שם איזה פירות שלא יהיו, שהם כן בעונה, שהם לא בעונה. זה היום, עוד פעם, חלק מהגאולה. אבל אם ניכנס לראש של החקלאות בצורה התאורה שלה, אדם עבד כל השנה כולה. פעם כולם היו חקלאים, זאת אומרת, החברה הייתה חקלאית. כל החברה כולה עומדת, והנה, מגיע הפירות הראשונים. רגע של עושר גדול. אין, נכון, בחג שבועות, שזה החג שגם מביאים את הביקורים, אז יודעים, בקום המדינה, אז זה היה חג מאוד חקלאי. היו תהלוכות בקיבוצים, היו עושים ממש מהחג הזה את ה... ולהבדיל, בכל העולם כולו אגב. כן, יש עדיין. בכל העולם כולו, הרגע של הפירות הראשונים, זה נחשב חג החקלאות, ולובשים בגדי לבן וכו'. היכולת לקחת את הביקורים, ולהביא אותם אל המקדש, כן? ושמת בטנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך, ושכן שמו שם, זה בעצם העמדה הנפשית שאדם ניצב בשנה החדשה. אדם יכול להיכנס מול השנה החדשה בעמדה אינטרסנטית. שוב, אני רוצה שהשנה הזו יהיה לי טוב. נכון? זה היום רוב האיחולים שאנשים מאחלים אחד לשנה חדשה. שתהיה שנה טובה ומתוקה, שימלאו כל משאלות ליבך לטובה, שיהיה שנת פרנסה, ושנת זיווג, ושנת זה, ושנת זה, ושנת זה, זה. אוקיי, בסדר. זה... הבעיה היא, כפי שאמרתי בהתחלה, אם זה העמדה החדשה שלך לקראת השנה, שנה מהסוג שלנו, אתה קצת לא מוצא את הקטע. לא... כאילו, אתה בטוח שהולך להיות לך טוב השנה? לא, נכון. העמדה הזו, אתם מבינים, היא העמדה שפרשת כתבו הולכת להוציא ממך. אתה הולך להביא את הביקורים אל השנה החדשה. אתה תיתן את הדבר הכי חשוב לך בחיים. את הבכוריות. זה הרעיון גם של מצוות פדיון פטר רחם. פדיון הבן. את הבכור שלך. את הרגע הזה של השנה הולך להיות לי טוב. ואתה בראש השנה תלמד. שלא משנה מה הולך להיות לך בשנה הקרובה. אנחנו נמצאים בשמחה. והיה כי תבואו אל הארץ. כי מה שחשוב זה לא מה יקרה לך, מבין? גם לא מה שיקרה לבנים שלך. גם לא מה שיקרה לפירות שלך ולמפעלים שלך. יש רק דבר אחד חשוב. המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. בראש השנה אנחנו קוראים את פרשת העקדה. תוקעים בשופר, באילו של יצחק אבינו. פרשת העקדה נושא בפני עצמו. דיברנו בתקופה הזו איזה שיעור שאני ממליץ לכולם להקשיב אליו. על העקדה שעכשיו עם ישראל עובר. שאנשים עוקדים את החללים ואת החטופים למען עם ישראל. זה עמדה של ראש השנה. ראש השנה זה יום מלא שמחה. תיקו בחודש שופר בכסל יום חגנו. אל תעצבו. יאכלו שתו ממתקים, כי חדוות השם עם מעוזכם. שוב, אנשים שמבחינתם ראש השנה, שפרשת כי תבוא, זה כל השאלה אינטרסנטים, איך אתה יכול לסמוך בראש השנה? זה הרי יום הדין, נכון? אולי לא תצא זכאי בדין. אתה צריך להיות עצוב. וככה גם אנשים קולטים. מה זה חרדת הדין? מה יקרה איתי? לא הבנת מה זה ראש השנה. לא, אתה לא מבין מה זה עבודת השם. בוודאי שיש גם את החשבון האישי, זה יום כיפור, עשרת ימי תשובה, אנחנו נגיע לזה. ראש השנה זה יום שמחה, כי השאלה היא לא מה, איך אתה תצא בדין. איך אתה באופן אישי תצא בדין, זה לא רלוונטי פה. מה שחשוב זה המלך. זה המילה שחוזרת כל ראש השנה. והיה כי תבואו לארץ. אנחנו ממליכים את השם בעולם. אנחנו באים לארץ חדשה. אנחנו הולכים לעשות את מה שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות. לא משנה מה יקרה איתנו. זה שמחה. השמחה שלנו לא מוצנית בתועלתנות האישית. השמחה שלנו תלויה בזה שתופיע מלכות השם בעולם. שיש לעולם הזה כיוון. שיש לעולם הזה אלוקים. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. יבין כל יצור כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך. ומלכותו בכל משלה. יש בקהילות, קהילות אשכנז, יש עוד כמה שאומרים בראש השנה ויום הכיפורים, תפילה שחיבר במסורת רבי אמנון ממגנצה. זה סיפור טרגי על בימי הביניים, שאחד מחכמי ישראל שהתעללו בו, והכריחו אותו כביכול לכפור, ומתוך העינויים וזה, אז הוא אמר משפט כמו, טוב, תנו לי להרר משהו בדבר הזה, ואחרי זה הוא התנצל, כאילו הוא כולו היה בבקשת סליחה מהקדוש ברוך הוא על זה שהוא בכלל העז להרר, מכל מקום תפסו אותו הגויים, קיצצו את ידיו, רגליו, יש שם כל מיני תיאורים, ואז בראש השנה, יום כיפור, הוא ביקש שיבואו אותו לבית כנסת, והוא שכב שם ככה בתוך הבית כנסת, שכולו מפורק, וחיבר את תפילת ונתנה תוקף. התפילה הזו, יש בה שני חלקים. יש לה חלק שמתחיל, בראש השנה יכתבון, ויום צום כיפור יחתמון, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי בחרב, מי במים, מי במגפה, מי בדבר, מי ברב, מי בחיה, ואז יש חלק שני. ואתה ומלך אל חי וקיים. כשאני זוכר שהייתי תלמיד בישיבת מרכז הרב, אז מי שהיה במוסף של ראש השנה, יום כיפור, זה היה ראש הישיבה, הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה. אני זוכר את הצורה שהוא היה חזן בתפילת ונתנה תוקף. את החלק הראשון של מה יקרה איתי, מי בקיצו, מי לא בקיצו, אדם מסודו בהופעה, אדם בהופעה, הוא אמר את זה. אבל אמר את זה יחסית מהר. איפה הגיע, לא יודע איך קוראים את זה במוזיקה, הרגע הזה של שמגביעים את הכל, ואתה הוא מלך אל חי וקיים. אין קצבה לשנותיך, אין קץ לאורך ימיך, ואין לפרש אילום שמך. שמך נאה לך, ואתה נאה לשמך, ושמנו קראת בשמך. עשה למען שמך. זה מה שיהודי אמור להתמלות, שהוא מגיע, שהוא בא לארץ חדשה, שהוא בא לשנה חדשה. הגאון מווילנה, גדול ישראל בכל הדורות, יש לו משפט שהוא כותב במחזור שלו לראש השנה. הוא אומר, בראש השנה אומר, לא יתפלל אדם, לא על בני, לא על חיי ולא על מזוני. בני זה הבנים שלי, מה יקרה איתם וזה? לא מזוני, לא על הפרנסה, ולא על חיי, על הבריאות שלך. על מה יתפלל האדם, אומר הגאון מווילנה? שתגלה מלכות השם עלינו, ואז הוא מוסיף שלוש מילים. יהיה מה שיהיה. ככה ניגשים לראש השנה. ככה מביאים ביקורים. אני לוקח את ראשית פרי האדמה. אני לוקח את מה שעבדתי עליו כל השנה, לקראת השנה החדשה. ואני מכריז שאני מביא את זה, הגעתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. אני פה, ואני ממליך את השם. ולכן אני שמח, גם אם מסביב כל החדשות, מספרות שלא ברור מה הולך להיות בשנה החדשה. זה לא מתחיל רק מאיתנו, חלק מה... תפילת הביקורים, וענית ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גורשם במתי מעט, והיה שם לגוי גדול, עצום ורב. זאת אומרת, לא פעם ראשונה בחיים עומדים מול שנה עם קשיים. היה גם בעבר, שירדנו למצרים, ויראו אותנו המצרים ויענונו, והיתנו עלינו עבודה קשה. מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, זה לקוח מפה, ממקרא ביקורים. וניצק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, ויר את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול ובאותות ומבופתים, ויביאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. תתחיל להיכנס לראש של ראש השנה. תתחיל להיכנס לראש שבאים אל הארץ. תפסיק לבדוק הכל רק לפי מה שקורה לי כאן ועכשיו בימים האלה. תסתכל על הקו הארוך, תשמע את כל השופר, מאר סיני, כל השופר הולך וחזק מאוד, דרך יציאת מצרים, דרך כל מה שנראה בהמשך הפרשה, כל הכללות וכל הגלויות שעם ישראל עבר. ותראה שאתה נמצא בארץ זבת חלב ודבש. ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני והנחתו לפני אדוני אלוהיך והשתחוות לפני אדוני אלוהיך ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך אדוני אלוהיך ולביתך אתה הלוי והגר אשר בקרבך. תשמח. אתה נמצא בארץ זבת חלב ודבש בכל המובנים, גם הפיזיים, אבל בעיקר במשמעות הרוחנית. אנחנו פה, קדוש ברוך הוא, דרך כל ההיסטוריה, דרך כל החיים האישיים של כל אחד ואחד מאיתנו, עומדים עכשיו בכניסה פה, לארץ ישראל, במקום הזה שלנו בחיים. כל החיים שלנו מתנקזים עכשיו לקראת השנה החדשה, תשפ"ה. תעמוד זקוף, תעמוד שמח, ותביא ביקורים. תפסיק להתמכר, ואין לי, לא להביא ביקורים זה להתמכר אלא, אל חוויית ההתחדשות הזו. אני עסקתי עכשיו משהו, הרווחתי משהו, כסף, כבוד, זהו. לא רוצה לתת את זה להשם. זה שלי. שאף אחד לא ייקח לי את זה. לא יכול להיות שירה. לא, יהיה לי רק טוב, יהיה לי רק טוב, יהיה לי רק טוב. אף אחד לא ייקח לי שום דבר. תביא ביקורים, מנת. ואז זה ממשיך הלאה, לגבי מעשרות. מעשרות, גם, אדם צריך לקחת עשירית מהתבואה שלו. שוב, אנחנו היום לא מבינים את זה. יש מי שצדיק היום נותן מעשר כספים, שגם זה, יודעים, חינוך של הילדים זה מעשר כספים, מהברוטו, מהנטו, אנחנו איכשהו. פעם, שוב, אדם חקלאי, אנשים מקושי להם מה לאכול. מעשר היו צריכים לתת ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה. צריך שזה להיות אדם עם המון אמונה ועם המון שמחה לשמוח ברגעים האלה. אדם יכול לתת את זה. אדם גם יכול להגיע למילואים, אבל במבט של לא רוצה להיות פה. מה לעשות? אני חייב. חיים קשים. אומרת התורה פרשת כי תבוא. זה אולי היה בארבעת החומשים הקודמים, שאתה שמעת את הציווי, אמרת, טוב, אני חייב לעשות. פה זה ספר דברים, אדוני. פה זה לפני הכניסה לארץ. אתה לא תיכנס לארץ עם עמדה כזו של מה חובתי ועשנה, בוא איכשהו נגמור. אני עומד פה כולי שייך למקום הזה. ואני אומר, מה הציווי? אמרת לפני אדוני אלוהיך, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני. לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. אתם מבינים, זה מה שבן אדם אומר, שהוא ניצב בפתח של בית המקדש. הזוהר הקדוש אומר שזה גם מה שבן אדם יצטרך להגיד, שהוא יעמוד מול בית דין של מעלה. אדם יגיד את הוידוי מעשרות האלה. ביארתי הקודש מן הבית, עשיתי, נתתי ללוי, לגר אותה אלמנה, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. לא אכלתי בעוני ממנו, לא ביארתי ממנו בתמה, לא עשיתי דברים כזה בצורה עקומה, שאכלתי את זה בתומה, לא נתתי ממנו למת. עכשיו זה משפט המפתח. שמעתי בקול השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. לא כתוב פה, הצלחתי ככל אשר ציוויתני. Mm-hmm. אנשים לא תמיד קולטים מה זה עבודת השם. עבודת השם מבחינתם זה כזה, כאילו יש לי פה איזה מערכת יחסים כזו של כך ותן עם אלוקים. אני עושה מצוות, ואז אני מקבל דברים טובים. לא, זה, יש אנשים באמת שזה הרובד של התורה שלהם. יש פה, בסדר. לכל אחד יש את המסלול השקעות שלו. יש כאלה שמשקיעים במניות לעולם הזה. יש כאלה שמשקיעים במניות לעולם הבא. ואז אתה יודע, יש גבול כמה אתה משקיע, לא יודע, פתאום, הנה, אם אני לא נצליח, אז אני לא שמח, אני לא, אני, טוב, אני צריך לעשות, אבל, העיקר שיהיה לי טוב. לא כתוב, הצלחתי. מאוד יכול להיות שהשנה הוא לא נצליח. במשמעות שאנחנו חושבים שזה נקרא הצלחה. אותנו מעניין רק דבר אחד. עשיתי ככל אשר ציוויתני. אני עושה ככל יכולתי. גם ככה קראתי לשיעור הזה. אני עושה ככל יכולתי. מה בדיוק יקרה? אני לא יודע. הנסתרות להשם אלוקינו. ככה בן אדם מגיע לארץ חדשה. ככה בן אדם מתחיל שנה חדשה. ככה בן אדם מתחתן. אתה יודע מה? מה יקרה? מה זה? עשית ככל יכולתך. עשית ככל יכולתך. שמעתם בקול השם אלוקיכם ושמחת בכל הטוב אשר ייתן לך השם. אתה עכשיו הולך לצבא. אנשים, תבטיח שנחזור בשלום. אז אני אומר את זה לתלמידים שלי, הילדים שמתגייסים, תקשיב, יש איזה איחול מטופש שישתרש במדינת ישראל. שלפני שחיילים הולכים, מתגייסים לקרב, אומרים להם, העיקר שתשובו הביתה בשלום. אומרים, אם העיקר זה שתשובו הביתה בשלום, אז אל תתגייסו. מה זה העיקר שתשובו הביתה שם? גם הייתי, בתור מילואים פעם, הייתי באיזה, הגעתי למילואים, אז המגד שם, התחיל איתנו. המשימה הראשונה שלנו, זה להחזיר את כולם בשלום הביתה. אמרתי מילה, מישהו אחר שאל אותו. אומר, אוקיי, אז בוא נלך עכשיו. זה, אם, זה המשימה, אם זה המשימה הראשונה, מה הקטע? המשימה זה לא לחשוב הביתה בשלום. המשימה זה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. להגן על עם ישראל. ומתוך כך, בעזרת השם, אתם תשובו בשלום, או בעולם הזה, או בעולם הבא. האמת. חשוב מאוד, בימים הללו, של ראש השנה תשפ"א, להחליט איפה אתה נמצא, איך אתה בא אל הארץ החדשה, האם אתה שייך לפורום הגבורה, או שאתה שייך לפורום החולשה. האם אתה שייך לאנשים שחושבים שהם מצנים את הנאמנות שלהם לעם ישראל ולמדינת ישראל, בזה שהכל יסתדר להם, שהם יעשו בדיוק את מה שהם חושבים, והמדינה תתנהל בדיוק איך שהם רוצים, ואם לא, הכל יתפרק, והפרתם את החוזה הכתוב בין המדינה לבין אזרחיה. אני אף פעם לא ראיתי חוזה כזה. אני לא חתמתי על שום חוזה כזה. או שאדם שייך לפורום הגבורה, למשפחות הגיבורות, שמקריבות בלי חשבון, בלי תנאים, בכל המובנים. זה עקדת יצחק. זה ראש השנה. זה נקרא להמליך את השם. עשיתי ככל אשר ציוויתני. אני גידלתי את הילד שלי, אני שירתי בצהל, שלחנו את הילדים להילחם למען עם ישראל, למען הנצח. זה הדבר היחיד שחשוב. ואז אדם ממשיך, הוא אומר שהוא מביא את המעשרות. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. אתם יודעים, אנחנו רוצים שיהיה ארץ זבת חלב ודבש. אדם לא בא לבטל בעמידה בראש השנה את כל הרצון שלו, שיהיה טוב, ושיהיה בנה, ושיהיה חי, ושיהיה מזונה, ושהכל יהיה טוב. אבל לא מזה זה מתחיל. אומר רש"י במקום, מה זה השקיפה ממעון קודשך? עשינו מה שגזרת עלינו. עשה אתה, אלוקים, מה שעליך לעשות. ככה בן אדם ניצב בראש השנה. ככה הוא שומע כל שופר. הוא ממושמע לכל השופר. לכל הזה שאומר, שפרו מעשיכם. היום הזה, אדוני אלוהיך, מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. זה המקום שאדם ניצב בפרשת כי תבוא. לכן הוא תמיד מלא שמחה. כמו בפיוט של העוקד הנעקד והמזבח. כמו שאומר שם רבי יהודה אבן אבס, שהבן שלו נחטף. הזכרתי את זה בשיעור על העקדה, הזכיר את זה גם פה. יש את הפיוט הזה שהרבה אומרים אותו בראש השנה. הרבה לא יודעים מי חיבר, שחיבר את זה, זה היה רבי יהודה אבן אבס. זה היה תלמיד חכם במרוקו לפני 800 שנה. שהיה לו רק בן אחד. אחרי הרבה שנים שלא נולד הבן, לאשתו קראו חנה. אז כשהבן נולד, היא קראה לבן שמואל. בן היחיד. והבן הזה נחטף בידי המוסלמים. התאסלם. והפך להיות אחד מהנלחמים נגד היהדות. כתב ספר, גרם להרבה צרות לעם ישראל. אבא שלו התחנן לפניו, שישוב, הוא לא שב. ואחרי שהוא נפגש איתו אבא שלו, הוא ראה שהוא לא שב, אבא שלו מת משברון לב, רבי יהודה אבן אבס. ואז הוא חיבר את הפיוט הזה. העוקד הנעקד והמזבח, זה נקרא עת שערי רצון להיפתח. יש שם שורה שהוא מתאר את העקדה של אברהם אבינו. אז הוא אומר אותו דבר, אני עוקד את הבן שלי. אז הוא אומר שם שאברהם אבינו הולך אל המזבח, עין במר בוכה ולב שמח. העוקד, הנעקד והמזבח. ככה בעם ישראל הולכים לקראת השנה החדשה. עין במר בוכה. לא מתעלמים מכל הכאבים וכל מה שקורה פה. אבל לב שמח. עשיתי מה שצריך. כל דבר אתכם. זה לא רק שמתים במלחמה. שבן אדם מפסיד דברים הכי חשובים לו בחיים. אדם צריך לפעמים מפסיד בשנה הזו את כל החלומות שלו, את הפרויקט שהוא חלם עליו כל החיים. אדם, לא עלינו, מפסיד במשפחה שלו. גם הדבר הכי, מה עוד יכול להיות יותר גדול מזה? עין במר בוכה ולב שמח. אך האדם ניצב מול הקדוש בו. קשתי מאשתי, שאם אם אני ימות לפניה, אני מבקש שזה מה שחקוק על הקבר. עשיתי ככל אשר ציוויתני. זה מה שיהודי צריך לחקוק על הקבר שלו. עשיתי מה שיכולתי. יש רב חנן פורת, זכר צדיק לברכה. יש את הרעיון האחרון שלו, לפני מותו, נדמה לי ינון מגל ראיינות. אז המשפט, שהוא שאל אותו, איך אתה רוצה, הוא רק חולה סרטן, כולו עומד למות, שאל אותו, הנה, המראיין, איך אתה רוצה שיזכרו אותך? רציתי להיות טוב. לא תמיד הצלחתי. במקרה שלו, הוא תמיד הצליח, אבל רציתי להיות טוב. עשיתי מה שיכולתי. כשאדם נמצא במצב הזה, תמיד שמח. משמעות שדיברנו עליה כל השיעור הזה. וזה עכשיו הברית, אתם פה לקצר, הברית שנחרטת עם עם ישראל בכניסה פה לארץ. שוב, עם ישראל עומד לפני הארץ החדשה. עומדים על הר גריזים ועל הר עיבל. שומעים את הברכות ושומעים את הקללות. אמרתי, מה ההבדל בין זה לבין מה שהיה בפרשת בחוקותיי? פרשת בחוקותיי מדברים באופן כללי. באופן כללי, בלשון רבים, זה מסתיים בטוב. פרשת בחוקותיי, היא מדברת מצד כלל ישראל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מהצד של חשבון הנצח, זה יסתיים בטוב. ככה אמרנו, פרשת בחוקותיי, יש שם קצת כללות, ואחרי זה גם אומרים, הקדוש הוא ישיב אותך ויחזיר אותך, ותתתת. פרשת כי תבואי במקום אחר. אנחנו לא מדברים מצד הכלל. מצד הכלל, עם ישראל, נצח ישראל, לא ישקר ולא ינח. מה יקרה בלשון יחיד? מה קורה איתך באופן אישי? אז יש את הצעד של, כן, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך בבנך, בסדר, ברוך את השם, אם תהיה מחובר, תעשה בסביבות השם, כמו שאמרת, תקבל את הדברים. אבל מה יקרה אם לא? ייתן השם את אויביך, הקמים עליך, ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך, שבעת אחים ינסו לפניך. זה עדיין בברכות, מכילה. זה עכשיו בא ואומר, יפתח לרשם את אוצרו הטוב וכו', ואז הוא מתחיל, והיה אם לא תשמע בכל השם אלוהיך. ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה. ארור תנך ומשרתך, ארור פרי ותנך ופרי אדמך, שגר על אפיך והשטרות צונך, ארור אתה בבואיך, ארור אתה בצאתך. יש פה עשרות פסוקים, כל הצרות, ייתן השם את מטר ארצך אבק, אפר מן השמיים, ירד עליך עד ישמדך, יקחה השם בשחפת ובקדחת ובדלקת. והיו שמך אשר על ראשך נחושת, וארץ אשר תחתיה ברזל, והיית ממשש בצהריים, כאשר ממשש העיוור באפלה, והיית חשוק וגזול כל הימים ואין מושיע, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. וככה זה הולך, הולך וממשיך. אם שמעלים לתורה פה, בדרך כלל מעלים את הרב, דווקא מעלים, ושבקריאה בתורה, שעניין להעלות דווקא את הגדול שבה בכנסת, שהוא כאילו יכול, שנקרא, לספוג את ה... יש לו שריון יותר עבה, אז הוא יכול יותר לספוג את הכללות עליו. זה כולנו, מי שמקשיב ולא נרדם, כמובן, בשלב הזה בקריאה בתורה, זה לא נעים מה שנאמר פה. אז זה בדיוק הנקודה. מבינים? פרשת כי תבוא אומרת לאדם, תקשיב, ברמה האישית, יכול להיות שאתה לא תיכנס אל הארץ. דיברנו על זה כבר בהקשר במשה רבנו. בעיניך תראה ולארץ לא תבוא. ברמה האישית, היו חייך תלויים לך מנגד. יש דבר כזה. יש מיליונים של יהודים שבמשך אלפי שנים לא הגיעו אל הארץ. הם מתו בגלות, בחושך. וגם כיום, יש באופן פרטי מצב שאתה הולך למלחמה. ברמה האישית, בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר. רמה אישית. אבל, זה לא הנקודה. תדע לך, גם אם ברמה האישית, בעולם הזה, אתה לא תראה את הארץ הזו, בעולם הבא אתה תראה. יש בסוף את החשבון האישי. הברית היא קיימת. בסופו של דבר, ככה מסתיימת הפרשה. ושמרתם את דברי הברית הזו ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשו. יש שם בסוף הפרשה אחרי הברית הזו, שהיא, כמו שאמרנו, היא, כשמדברים על אדם באופן יחיד, זה גם יכול להיות סוף לא טוב בעולם הזה. אמרתם, הרצון, האובססיה הזו שזה יהיה סוף טוב פה עכשיו, שהכל יסתדר, תבטיחו לי שהנה פה אני עושה את זה, אז קדוש ברוך הוא, הכל. לא, לא. בעולם הזה יש מצב שבן אדם לא יזכה לראות את מה ש... את מה שהוא עשה, את מה שהוא זרה. לא יזכה לקצור. אבל, ככה מסתם את הפרשה, ותבואו אל המקום הזה, ויצא שיחון מחשבון ואוהב לחבשן לקראתם, ולמלחמה ונקם. עם ישראל יכה בסוף את האויבים שלו. ואני אקח את ארצם, וניתנן לנחלה, לרובני, לגדי, לחצי שבט המנשה. בחשבון הגדול, גם כל שבט יקבל את שלו, וכל אדם יקבל את התפקיד שלו בארץ ישראל. אבל ושמרתם את דברי הברית הזו ועשיתם אותם. זה הדבר החשוב ביותר. לכרות ברית עם אלוקים. זה העמדה שבן אדם צריך להיות לקראת השנה החדשה. אני הולך לכרות ברית עם אלוקים. אני בא אל הארץ החדשה. אני עושה ככל אשר ציוויתני, עושה ככל יכולתי. זה ממלא אותי בשמחה. מלא אותי בתחושה של שלמות. שכאן אני צריך להיות. זה צריך להיות כל הזמן, הראש שבאדם צריך לעבוד. איפה שאתה נמצא, כאן הקדוש ברוך הוא פוגש אותך. תפסיק לדמיין, תפסיק לברוח, תפסיק לחשוב מה היה קורה אם, הייתי נולד בתקופה אחרת, מה היה אם הייתי יודע את זה לפני, אם הייתי פרצוף אחר, דמות אחרת, קישורים אחרים, אישיות אחרת, הייתי זבוב על הקיר, הייתי מלאך, איפה שאתה נמצא. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בדור הזה, בתקופה הזו, בשנה הזו, במלחמה הזו, כל אחד וכל אחד בתפקיד המדויק שהם עומדים בכניסה לארץ. אנחנו באים אל הארץ, מביאים את הביקורים שלנו, מביאים את המעשות שלנו, עושים ככל אשר ציוויתנו, שום מה שאנחנו צווינו. יש לכל אחד את התפקיד שלו. אתה עכשיו לא רמטכ"ל, אז בבקשה תתעסק בציווי שלך. אתה עכשיו רמטכ"ל, תתעסק בציווי שלך. זה המקום. כל אחד נמצא בתוך המערך הגדול הזה של צבאות השם שעומדים בכניסה לארץ החדשה הזו. וכולם שמחים. וכולם בסוף ייכנסו אל הארץ, כמו שאמרנו. חלק ייכנסו אל הארץ פה בעולם הזה, וחלק ייכנסו אל הארץ בעולם הבא. בסוף כולם מגיעים אל ארץ ישראל. בסוף כולם מגיעים לארץ זבת חלב ודבש. הקדוש ברוך הוא לא יידח ממנו נידח. רוצה להיכנס לראש את זה. החיים לא מתחילים ונגמרים ב-70, 80, 90 שנה של העולם הזה. די. אתה תשחרר את הדבר הזה. לא בזה מסתכם הכל. יש ביטוי של הרבי מקוצק, גם שסביב תפילות הימים הנוראים, אמר, העולם הזה, כך אומר הרבי מקוץ, לא שווה הנחה אחת. אני יודע תמיד, בימים הנוראים, יש כזה אווירה כזו. קוראים זה ביידיש, קרחצן, שמעתם מה מנת ביטוי הזה? בימי הגלות, קרחצן, זה יהודי כזה. איי, איי. כל כך קשה פה. העולם הזה לא שווה הנחה אחת. ובכלל, על מה היהודי בוכה פה? בוכים במדינת ישראל. התקופה המאושרת ביותר בתולדות העם היהודי.
נמצאים בארץ זבת חלב, חלב ודבש כפשוטו. כולנו הולכים לשבת בראש השנה, מול שולחנות מלאי כל טוב, בקהילות פורחות, שהכל הולך פה מבט רחב, נכון, יש קשיים, יש זה, כי תבואו אל הארץ, ברור שבאים אל הארץ יש קשיים. לשמוח, לשמוח במשמעות העמוקה של השמחה. ואז תראו, שהקדוש ברוך הוא ישקיף מעון קודשו מן השמיים, ויביא עוד טוב לעולם הזה. זו פרשת כי תבוא, וגם ההפטרה היא, טוב, לא ניכנס לזה, אבל תסתכלו, זה אותו רעיון. קומי אורי, קיבה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. כי הנה החושך יחסה ארץ וערפי לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום, אני אדוני בעיתה אחישנה. הלך הגאולה יהיה פה בעיתה ואחישנה, שילוב של הדברים. בסוף אנחנו ניכנס לארץ ישראל. בסוף אנחנו נתחיל את השנה החדשה. עזרת השם, שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.